שלום וברכה ובוקר טוב ושבוע טוב, שואל דורון. שלום לרב, המילה גיהינום מקורה בגי בן הינום, בגלל המעשים שעשו שם? ואם כן, מה היה לפני כן? הייתה אמונה במושג גיהינום? תודה. טוב, קודם כל, ודאי שהאמינו מאז ומעולם שיש גמול לאדם אחרי מותו, או לדבר טוב או לדבר קשה, כלומר או גן עדן או גיהינום, לא משנה איך קראו לזה. יש לציין שהטענה שהמילה גיהינום באה מגי בן הינום היא לא לגמרי ברורה, מסיבה פשוטה שמצאנו בשפה הסנסקריטית שהייתה מדוברת אצל כהני הדת בהודו, אז הם קוראים גם לעונש אחרי המוות בשם גיהינם, עם א, לא או. ובאמת אנחנו רואים שאצל אחינו הספרדים אומרים גיהינם, ואצל אחינו האשכנזים אומרים גיהינום, ולכן לא ברור שזה בא מגי בן הינום. אבל מבחינה אסוציאטיבית זה מתקשר, כיוון ששם היו שורפים כל מיני תומעות, וייתכן גם שהיו שורפים גם בני אדם שם. ובכן אנחנו ממשיכים בספר מלכים ב', ואנחנו בפרק כף ג', ובפסוק כף א', ויצב המלך את כל העם לאמור, עשו פסח לשם אלוהיכם ככתוב על ספר הברית הזה. טוב, פה שאלה, מה זאת אומרת פסח? הרי אנחנו מצאנו פסח, כפי שהתחלנו לדבר על זה, שאומנם התורה מצווה לעשות את קורבן הפסח כל שנה, אבל אנחנו רואים שבתנך, כשמצוין שנעשה פסח, זה תמיד אחרי שהעם חטא בעבודה זרה. פעם ראשונה, משכו וקחו לכם, זה כשיצאו משכו ידיכם מעבודה זרה. זה היה במצרים. בפעם השנייה, זה בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים. השם מצווה לעשות את הפסח במיוחד, ואז יש כל הנושא של פסח שני. זה מיד אחרי מעשה העגל. לכפר על מעשה העגל. פעם שלישית אנחנו מוצאים פתאום פסח רק 40 שנה מאוחר יותר, כלומר 39 שנים מאוחר יותר, בימי יהושע, כשעוברים את הירדן, עושים את הפסח, וזה מיד אחרי מעשה בעל פעור. בפעם הרביעית זה בימי חזקיהו מלך יהודה, אחרי שגברו על עבודה זרה של ימי אחז. זה לא מוזכר במלכים, אבל זה מוזכר בדברי הימים. פעם חמישית אנחנו מוצאים כאן, בימי יאשיהו, אחרי ביעור עבודה זרה של מנשה ועמון, אז הגיע הזמן לעשות הפסח, כך שהפסח הוא תמיד נגד עבודה זרה. פעם שישית אנחנו מוצאים בספר עזרא ונחמיה, ששם העם גם כן עושה את הפסח באופן מיוחד, יש שם ציון מיוחד, זה אחרי שהם יצאו מבבל, ושזה סוג של עבודה זרה, וגם אחרי שהפרידו את עצמה מהנשים הנוכריות. והפעם השביעית שנעשה את הפסח המיוחד, זה יהיה במהרה בימינו אמן, כשניפטר מטומאת הגלות שדווקא בנו עד עצם היום הזה. וזה מה שהוא כותב כאן, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. אז מה, לא עשו בכלל פסח? סביר לומר שכן עשו, אבל לא עשו כזה הישג גדול. או ייתכן שהם סברו, מה? כן, אבל כזה, כן, אם השופטים לא היה, כנראה שעוד יותר גדול מאשר חזקיהו והשופטים. כן, עכשיו, מה היה בימי השופטים? בימי השופטים, הכוונה כאשר עברו את הירדן, שכל ישראל היו שם, כל 12 השבטים. וגם בימי חזקיהו לא ברור שכולם באו. כן, מה שאין כן בימי יאשיהו, שיש אחדות מוחלטת באומה, ולכן לא נעשה כפסח הזה. כן, מה? חזקיהו עשה, אבל זה לא כמו יאשיהו. כן. נכון. כן, אבל פה בימי יאשיהו, אבל הבעיה שיאשיהו זה אחר כך, ואומרים, לא נעשה כזה מימי השופטים. מה עם חזקיהו? כן, זה מה שהוא שואל. כן, מה עם חזקיהו? אז כנראה שבימי יאשיהו זה עוד יותר גדול. חז"ל אומרים גם שירמיהו הלך להביא את עשרת השבטים בחזרה, אז חלקם חזרו, אז זה היה עוד יותר גדול מאשר בימי חזקיהו. עכשיו, ייתכן גם שהעם סבר שכל זמן שאין אחדות באומה, אין עניין לעשות פסח. כן? כי כמו שמצאנו לגבי הבמות, שהם אמרו שכל זמן שאין מקדש אחד, שאין ממלכה אחת, אז אין מקום למקדש אחד בלבד, כי הרי כתוב מכל שבטיך, אז יכול שהם סברו גם לגבי הפסח. את אותו העיקרון, למרות שלהלכה אנחנו לא פוסקים כמו אבותינו. כי אם ב-18 שנה למלך יושיהו נעשה הפסח הזה לשם בירושלים. עכשיו ממשיכים גם את ביאור עבודה זרה, לא סתם עבודה זרה, אלא גם מעשים הקשורים לעבודה זרה, וגם את האובות, ואת הידעונים, ואת הטרפים, ואת הגילולים, ואת כל השיקוצים אשר נראו בארץ יהודה וירושלים, ביאר יושיהו. אז מה זה כל הגילולים והשיקוצים? לא מפורט כאן, אנחנו יכולים לתאר לעצמם שמדובר בעבודות שעניינן דומה לעבודה זרה, למרות שזה לא מהעבודות שחייבים עליהם סקילה או קראת וכדומה, אבל כל זה הוא מבאר. למען הקים את דברי התורה כתובים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית השם. העניין זה שלמען הקים, זה מחזק את הדרשה של חזל שאומרת שיושיהו, כשהוא קרא את פרשת כתבו, ראה ארור האיש אשר לא יקים. אז הוא אמר, אם ככה, אני אקים. לכן הביטוי כאן חוזר, למען הקים את דברי התורה כתובים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית השם. וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה ואחיו לא קם כמוהו. כלומר, היו צדיקים ממנו, אבל כבעלי תשובה לא היה כמוהו. כן, יש הבדל בין צדיק גמור לבעל תשובה, ובתור בעל תשובה הוא הדוגמה, הוא הדגם האידיאלי לבעל תשובה. אך, לא שב השם מחרון אפו הגדול אשר חרה אפו ביהודה, על כל הכעסים אשר יכעיסו מנשה. איך זה יכול להיות? הרי הוא מבאר את הכל, נכון. אבל הלב של העם כנראה לא היה איתו, ולכן אחרי שיושיהו נהרג, אז העם חזר לכל התועבות. סימן שצריך לעשות עבודה יותר שורשית, ואת זה יושיהו לא היה מסוגל לעשות, לא יכול היה לעשות. לפסול על הלבבות זה לא דבר שהחלטה מלכותית יכולה לשנות אותו, ולכן לא הייתה ברירה, אלא שתהיה גלות. זה מה שכתוב, שלא שב השם מחרון אפו. כן, זה לא סתם שאומר, טוב, הרגיזו אותי. לא, יש פה צורך בטיפול שורשי, והגלות היא זו שמשנה את כל האופי של האומה בסופו של דבר. ויאמר השם, גם את יהודה אסיר מעל פניי, כאשר אסירותי את ישראל, ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי. את ירושלים ואת הבית אשר אמרתי יש משם ויתר. עכשיו זה לא דבר פשוט, כי העם מן הסם חשב מאז סנחריב שאת ירושלים אי אפשר להחריב, את המקדש אי אפשר להחריב. היכל השם, היכל השם, היכל השם המה, אומר ירמיה. אבל בסוף אנחנו רואים שכן חרבה ממלכת יהודה. ויתר דברי יושיהו וכל אשר עשה לו הם כתובים על ספר דברי הימים מלכי יהודה. בימיו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת. עכשיו, יש מעט פרעונים שידועים לנו בשמם הפרטי. אז נכו הוא אחד מהם, מצאנו גם זרח הכושי וגם שישק. יש לנו כמה כאלה. זה עוזר להיסטוריונים לנסות להתאים את הקרונולוגיה של מלכי מצרים לתנך. אז נכו, כן, הוא ידוע, הוא גם ידוע בתור פרעו, זה לא כתוב בתנך, אבל זה בתעודות חיצוניות, הוא שלח צי של פניקים להקיף את אפריקה. הם יצאו דרך מצרי גיברלטר, פנו דרומה וחזרו צפונה עד שהגיעו למצרים, והם העידו שהם ראו את השמש עולה במערב, ולא במזרח. כן, כי הם הגיעו לחצי הדרומי של כדור הארץ, ולכן זה אחת הידיעות שמאשרות שאכן הסיבוב הזה נעשה, כן, מסביב לאפריקה. בכל מקרה, הוא, פרעו מאוד משמעותי, הוא נלחם עם מלך אשור על נהר פרת. עכשיו, בדרך צריך לעבור דרך ממלכת יהודה, וילך המלך יושיהו לקראתו, כן, כדי לעצור אותו. למה הוא רוצה לעצור אותו? וימיתהו במגידו קירותו אותו. כנראה שהוא סבר שיש פה איסור, לא ישבו בארצך אפילו לעבור. ולכן הוא חשב שהוא בכוחו יכול לעצור את פרעה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות